שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ו, ואנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ואגב, שהזכירה משנתנו שאפשר לחייב נזק שלם על קרן תמה ברשות הניזק, בלימוד של קל וחומר משן ורגל, מביאה עכשיו הגמרא הצעה לחמישה לימודים נוספים של קל וחומר. ושואלת הגמרא, הרי על נזקי שן ורגל ברשות הרבים פטורים, מדוע? ותהיה שן ורגל חיה ברשות הרבים מקל וחומר. ומה קרן שברשות הניזק אינו משלם אלא חצי נזק? שזו קרן תמה לשיטת חכמים, וברשות הרבים היא חייבת. אז שן ורגל שברשות הניזק משלם נזק שלם, מה שאומר ששן ורגל יותר חמורים מקרן, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שברשות הרבים יהיה חייב על הנזקים של שן ורגל? דוחה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, וביאר בשדה אחר. הרי שהחיוב על שן ורגל זה דווקא בשדה אחר, דהיינו ברשות הניזק, ולא ברשות הרבים. הפכנו דף, אבל שואלת הגמרא, מי דקולי אמרינן? האם רצינו ללמוד בקל וחומר שיהיה חייב על נזקי שן ורגל ברשות הרבים נזק שלם? הרי רק פרגה כאמרינן. מהקל וחומר רצינו ללמוד שהוא ישלם על נזקי שן ורגל ברשות הרבים חצי נזק, שהרי לימוד הקל וחומר מתבסס על חיוב של קרן תמה ברשות הרבים. והפסוק וביאר בשדה אחר לעומת זאת, בא לחייב על נזקי שן ורגל ברשות הניזק נזק שלם. כך שלא ניתן לדחות ממנו את הלימוד של הקל וחומר, ששן ורגל ברשות הרבים חייבים חצי נזק. דוחה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, נקרא בפנים, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. ומזה שנאמר וחצו את כספו, משמע דווקא כספו של זה. דהיינו של שור תם שגרם נזק על ידי קרן, חוצקים את כספו כך שהבעלים ישלם חצי נזק, ולא חוצים את כספו של נזק אחר. וממשיכה הגמרא ומציעה ללמוד קל וחומר שני, ולא תהיה שן ורגל חייבת ברשות הניזק אלא חצי נזק מקל וחומר מקרן. שהרי ומה קרן שברשות הרבים היא חייבת וברשות הניזק היא אינה משלמת אלא חצי נזק? אז שן ורגל שברשות הרבים פטורה, מה שאומר ששן ורגל פחות חמורים מקרן, אינו דין, האם זה לא קל וחומר שברשות הניזק משלם על שן ורגל רק חצי נזק? מתרצת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, נקרא בפנים, כי יבר איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביאר בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. ונקטה התורה את המילה ישלם, שמשמעותה תשלומים מעליה, תשלומים מלאים. ולכן על שן ורגל ברשות הניזק משלמים נזק שלם. ומציעה הגמרא קל וחומר שלישי ללמוד, ולא תהה קרן ברשות הרבים חייב מקל וחומר, שהרי ומה שן ורגל שברשות הניזק משלמים נזק שלם וברשות הרבים פטורה? אז קרן שברשות הניזק משלם חצי נזק, מה שאומר שקרן אינה חמורה כשן ורגל, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שברשות הרבים קרן תהיה פטורה? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, נאמר בפסוק את המילה יחצון, שהיא מילה מיותרת בפסוק, שהרי ניתן היה לכתוב וחצו את כספו וגם את המת. אלא בהכרח שהמילה יחצון לדרשה היא באה, שאין חצי נזק חלוק לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. שאין הבדל לגבי דין חצי נזק של קרן תמה, והוא נוהג גם ברשות הניזק וגם ברשות הרבים. וממשיכה הגמרא ומציעה קל וחומר רביעי שניתן לומר, ויהא אדם חייב בכופר מקל וחומר. ונשאלת השאלה, הרי אדם שהרג אדם אחר חייב מיטה, ולפי הכלל של קימלה בדרה במיני הוא פטור מכופר. ועל כך עונה רשי, כגון מדובר על אדם שהרג את חברו במזיד, אבל לא היתרו בו לפני כן. כך שלא ניתן להוציא אותו להורג, ומצד שני, היות שהוא רצח במזיד, הוא לא חייב גלות. אז אולי נאמר שאדם כזה חייב בכופר מקל וחומר. ומה שור שאינו חייב בארבעה דברים? שבהם מתחייב אדם שגרם נזק לחברו, שהם צער, ריפוי, שבט ובושת. אלא השור שנגח אדם חייב רק על הנזק שהוא גרם. ואם השור הרג אדם, הוא חייב בכופר. אז אדם שחייב בארבעה דברים, כאשר הוא גרם נזק לאדם אחר, ובזה הוא חמור יותר משור, אינו דין, האם זה לא קל וחומר, שיהיה חייב בכופר כאשר הוא הרג אדם? עונה על כך הגמרא, אמר קרא, לגבי שור שהרג אדם, נקרא בפנים, אם כופר יושט עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. וחזר הפסוק ומיעט על ידי המילה עליו, שרק עליו, דהיינו על נזקי שור משלמים כופר, ולא על נזקי אדם. כי אדם שהמית אדם אחר לא משלם כופר, אלא או שהוא מתחייב מיטה, או שהוא מתחייב גלות. וממשיכה הגמרא ומביאה הצעה לקל וחומר חמישי, ויהא שור חייב בארבעה דברים מקל וחומר, שהרי ומה אדם שאינו חייב בכופר כאשר הוא הרג אדם אחר, והוא כן חייב בארבעה דברים, אז שור שחייב בכופר כאשר הוא הרג אדם, ובזה הוא חמור מאדם, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שיהיה חייב בארבעה דברים? דהיינו בתשלום צער, ריפוי, שבט ובושת. מתרצת הגמרא, אמר קרא, כתוב הפסוק, נקרא בפנים, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. הרי שהדגיש הפסוק, שהתשלומים בגין נתינת מומים, הם דווקא כאשר הם נגרמו לאיש בעמיתו, ולא על ידי שור בעמיתו. ואגב, תשלומי כופר, היא באה אליה, הוא נשאלה להם השאלה הבאה. רגל שדרסה לו עלינו על גבי תינוק בחצר הניזק, השור עשה רוורס ונהרג תינוק. מהו הדין שתשלם כופר? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינה? מי דידיה והקרן? האם אנחנו אומרים שחיוב של בעל השור לשלם כופר, זה באופן דומה למה שנאמר לגבי קרן, שקרן כיוון דעבד השור תרי ותלת הזימני, שהוא חזר על מעשה הנגיחה הפעמיים או שלוש אור חיו, אז זה מעיד על כך שזו דרכו, ובעקבות כך הוא משלם הבעלים שלו כופר. אז החנמי, גם כאן, כאשר מדובר על נזק של רגל שזה דרכו של השור, לא שנה, וישלם הבעלים כופר. או דילמה, או אולי, לא ניתן להשוות הריגה על ידי רגל להריגה על ידי קרן, מפני שקרן כוונתו להזיק. לעומת זאת, היי, המקרה שהתינוק נדרס על ידי רגל של שור, אין כוונתו להזיק, ולכן בעליו לא יצטרך לשלם כופר. מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. אדם שהכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות בעל הבית, ונגחו השור לבעל הבית ומת, דין השור בסקילה ובעליו, בין אם השור היה תם, בין אם השור היה מועד, משלם כופר שלם. אלו דברי רבי טרפון. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומברר את הגמרא. תשלום כופר שלם בשור תם שנגח והרג אדם, לרבי טרפון מנלי, מה המקור שלו? האם זה לאו משום דסבר לרבי טרפון כרבי יוסי הגלילי, דאמר שתשלום הכופר צמוד למדד הנזקין. וכשם שתם ברשות הרבים משלם חצי נזק, כך תם משלם חצי כופר ברשות הרבים. ומה היא תהילה מקל וחומר מרגל? ומדברי רבי יוסי הגלילי אלו למד רבי טרפון ששור תם שנגח ברשות הניזק צריך הבעלים לשלם כופר שלם מקל וחומר מרגל. ומסביר רשי שעל אותו עיקרון שלמד רבי טרפון במשנה, שצריך לשלם על נזקי קרן תם נזק שלם ברשות הניזק, שכך הוא למד, מה שאין ורגל שהם פטורים ברשות הרבים לגמרי, אבל ברשות הניזק הם צריכים לשלם כופר שלם, אז קרן שברשות הרבים צריכה לשלם רק חצי כופר, מפני שהיא קרן תמה, כרבי יוסי הגלילי, אינו דין, האם זה לא קל וחומר, שברשות הניזק לפי רבי יוסי הגלילי, צריכה קרן תמה לשלם כופר שלם. ובהנחה שכך אכן למד רבי טרפון, הרי שהקל וחומר שלו מתבסס על כך שיש תשלום של כופר שהבעלים צריך לשלם אם הרגל הרגה ברשות היחיד. דוחה את ההוכחה, אמר רב שימי מן הארדאה, שהתנה, דהיינו רבי טרפון, מנזיקין דרגל מייטילה. ניתן לומר שהוא לא סובר שיש תשלום כופר ברגל, והוא למד שיש חיוב על קרן תמה ברשות הניזק לשלם כופר שלם, באופן הבא, מה הרגל שברשות הרבים פטור מנזקין? ולעומת זאת ברשות הניזק היא צריכה לשלם נזק שלם, אז קרן שברשות הרבים היא חמורה מרגל, שהרי היא משלמת חצי כופר כשיטת רבי יוסי הגלילי, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שברשות הניזק היא תשלם כופר שלם? מה שאל כך הגמרא, ולהפרוך, הרי ניתן לפרוך את הקל וחומר הזה באופן הבא, מה לנזקין דרגל שכן ישנן באש? כפי שלמדנו בברייתא בדף י', שתשלומי נזיקין שנזקין דרגל כלולים בהם, החיוב שלהם שייך גם באש שהזיקה, ולכן הם יותר חמורים מכופר שהוא אינו נוהג באש, שאם אדם מדליק אש וירגה אדם, הוא לא צריך לשלם כופר. מתרצת הגמרא, שניתן לומר שרבי טרפון ידרוש את הקל וחומר מתמון, שעל נזקי תמון פטור באש וכן חייב בנזקי רגל. אז ניתן לומר את הקל וחומר באופן הבא, מה רגל שברשות הרבים היא פטורה מכלום, ובכל זאת היא חייבת ברשות הניזק, אפילו על דבר שיזיקה והיה תמון נזק שלם. אז קרן שחמורה מרגל, שהרי ברשות הרבים קרן תמה משלמת חצי כופר, כשיטת רבי יוסי הגלילי, אז אינו דין שברשות הניזק היא תשלם כופר שלם? אבל מקשה הגמרא, מה לתמון שכן ישנו בבור? מסבירה שהיא, שאם היה גדי תמון בסק או במרצוף, ונתגלגל ונפל לבור, בעל הבור חייב לשלם את הנזק. וממילא זה אומר שתמון יותר חמור מכופר, כי הרי אדם שנפל ונהרג בבור, בעל הבור לא חייב לשלם כופר. מתרצת הגמרא שניתן ללמוד מכלים, שהרי כלים שנפלו לבור ונשברו, פתול בעל הבור מלשלם עליהם, אז ניתן לומר את הקל וחומר באופן הבא. מה הרגל שברשות הרבים היא פטורה מכלום, והיא חייבת ברשות הניזק, אפילו על כלים שהיא שברה נזק שלם, אז קרן שברשות הרבים, לשיטת רבי יוסי, משלמים חצי כופר, אינו דין שברשות הניזק תשלם כופר שלם? ומקשה הגמרא, אבל מה לכלים שישנן באש? הרי בנזקי כלים יש צד חמור שלא קיים בכופר, שיש לשלם על הנזק שנגרם לכלים במידה ואש הזיקה אותם. וזה דבר שלא קיים בכופר, שהרי אם אש הורגת אדם, לא צריך מדליק האש לשלם כופר. מתרצת הגמרא שרבי טרפון ידרוש את הקל וחומר מכלים תמונים. באופן הבא, מה הרגל שברשות הרבים פטורה מכלום, אבל היא חייבת ברשות הניזק, אפילו על כלים תמונים נזק שלם? אז קרן שברשות הרבים לשיטת רבי יוסי משלם חצי כופר, ברשות הניזק ישלם כופר שלם. אבל מקשה הגמרא, מה לכלים תמונים שישנן באדם? שזה צד חמור שלא קיים בכופר, שאדם שהזיק כלים תמונים חייב לשלם על הנזק, וזו חומרה שלא קיימת בכופר, שהרי אדם שהורג אדם לא משלם כופר. אלא למסקנת הגמרא, נדחו דברי רב שימי מן ההרדעה, לב שמה מינה, ובהכרח צריך לומר שמכופר דרגל מייטלה. שאכן המקור ממנו למד רבי טרפון שתם ברשות הניזק משלם כופר שלם, זה כפי שאמרנו בהתחלה, בקל וחומר מחיוב כופר ברגל ההורג את אדם. על מה? זאת אומרת, שאיק הכופר ברגל שמה מינה, שאכן ניתן לפשוט מכאן, שיש חיוב תשלום כופר על רגל שהרגה אדם. ומביא הגמרא הראיה נוספת למסקנה הזו, אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, החנה ממסתברה, כך גם מסתבר לומר, דאיקה שאכן יש תשלום כופר ברגל שהרגה אדם. דאי סלקה דעתך, כי מי עלה על דעתך לומר, שליקה אין תשלום כופר ברגל שהרגה אדם, ותנה. וכהסברו של רב שימי מן ההרדעה, רבי טרפון מנזקין דרגל מה היא תהילה. הוא למד את החיוב של כופר שלם בתם ברשות הניזק. בקל וחומר מנזקין דרגל, יש לפרוח את הלימוד באופן הבא. מה לנזקין דרגל? שבאופן מובנה יש בהם צד יותר חמור מכופר שכן ישנם ברגל. תאמר בכופר לעומת זאת, שהוא נוהג רק בקרן ואינו נוהג ברגל. אלא לב שמע מינה, בהכרח צריך לומר, שהמקור לדברי רבי טרפון מכופר דרגל מה היא תהילה, הוא למד את זה. כפי שהסברנו בהתחלה, בקל וחומר שבנוי על כך שיש תשלום כופר כאשר רגל הרגה אדם, על מה, תאמר שמזה ניתן להסיק, שאכן איקה יש תשלום כופר ברגל שהרגה אדם שמה מינה. ואומרת המשנה, אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיק, בין ער בין ישן, ואם הוא סימד, היינו עיוור את עין חברו או ושיבר את הכלים, הדין שהוא משלם נזק שלם. הוא מדייק את הגמרא מהמשפט האחרון, קטני נאמר במשנה סימן את חברו, וזה נאמר ברצף דומיה באופן דומה דשיבר את הכלים. ומהיקש בין שני הדברים נלמד מה הטעם. שם במקרה שהוא שיבר את הכלים, נזק אין, אבל ארבעה דברים לא, הוא חייב לשלם על הנזק. אבל הוא לא משלם צער, ריפוי שבט ובושת. כי הרי זה לא שייך לעניין כלים שנשברו. אף כאשר הוא סימא את אין חברו, נזק אין אכן הוא משלם, אבל ארבעה דברים הוא לא משלם. הפכנו דעה ושואלת הגמרא מנען מילי. מה המקור לדין הזה שדייקנו מהמשנה? אמר חזקיה וכן תנה וכן שנו דבי בבית המדרש של חזקיה, שהמקור לכך אמר קרא, זה שכתוב בפסוק, נקרא בפנים קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. וכל הפסוק הזה נאמר לדרשה, שהרי הוא פסוק מיותר, כי כבר כתוב בויקרא כ"ד, כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה, כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. והאיתור של קביעה וחבורה דורשת הגמרא בהמשך בדף פי ד', וכאן דורשת הגמרא את האיתור של פצע תחת פצע, שזה בא לחייבו על השוגג, שהוא יהיה חייב בתשלום כמזיד שחייב על תשלום, ועל האונס כרצון, לחייב את מי שחבל בחברו באונס כאדם שחבל את חברו ברצון. מקשה על כך הגמרא, היי מבא אלי, אבל הפסוק הזה נצרח כדי ללמד ליתן צער במקום נזק. מסביר רש"י שאפילו היכן שנגרם נזק, הדין שהמזיק צריך לשלם צער. כאילולי הפסוק היינו חושבים לומר שחיוב צער שכתבה התורה זה רק במקום שאין נזק, כגון במקרה שהוא גרם קביעה לחברו על ידי ששם שיפוד על ציפורנו, שיש בדבר רק צער ואין פה פחת כספי, במידה והיו רוצים למכור את החבר הזה לעבד. אז היות שהדרשה הזו נלמדת מהפסוק פצע תחת פצע, לא ניתן ללמוד ממנה לחייב על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון. מתרצת הגמרא, אם כן, שרק דבר אחד ניתן היה ללמוד מהפסוק הזה, לכתוב קרא, צריך היה הפסוק לכתוב פצע בפצע. מה, מדוע נקט הפסוק תחת פצע? אלא שמע מינה תרתי, שניתן ללמוד מהפסוק את שני הדברים. גם לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון, וגם ליתן צער במקום נזק. הוא מביא עכשיו הגמרא, שמונה ממרות של רבא, בעניין אדם שמתחייב בנזקים מפאת חוסר מודעות מסוים. מימר ראשונה, אמר אבא, הייתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה האבן. אז לעניין נזקים הוא חייב, שהרי למדנו שוגג כמזיד ואונס כרצון. ולעניין תשלום של ארבעה דברים, צער ריפוי שבט ובושת הוא יהיה פטור, כי החיוב על תשלום ארבעת הדברים זה רק בפשיעה או בקרוב לפשיעה. ולעניין הוצאת האבן בשבת מרשות לרשות, הוא יהיה פטור, שהרי מלאכת מחשבת אסרה תורה. דהיינו מסביר רש"י, שאדם מתכוון לעשות מלאכה, אלא שהיה סבור שהיום הוא לא שבת אלא יום חול, או שהיה סבור שאומנם היום שבת, אבל מלאכה זו מותרת. שזו נקראת מלאכת מחשבת שאסרה תורה. אבל גם המקרה הזה וגם שאר המקרים שעליהם מדבר רבא, לא מדובר שהאדם מתכוון לעשות מלאכה, ולכן לעניין שבת הוא יהיה פטור. ולעניין גלות, כגון אם נפלה האבן על אדם ומת אותו אדם, יהיה אדם פטור מגלות. מסביר רש"י כי לגבי גלות כתיב מכה נפש בשגגה. וזה לא נקרא שגגה, אלא היכן שהייתה לאדם ידיעה מעיקר בדבר, אבל האדם הזה לא הכיר באבן הזו מעולם. ולעניין עבד, אם האבן נפלה על עבדו הכנעני ושימה את עינו, יש בדבר פלוקתא מחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דתניא, שכך שנינו בברייתא. הרי שהיה רבו רופא, ואמר לו העבד הכנעני, כחול את עיני ושימה רבו. או שהוא היה רופא שיניים, ואמר לו העבד הכנעני, חתור לי שני והפילה האדון. הרי שבשורה התחתונה, שיחק העבד הכנעני באדון שלו ויצא לחירות. זו דעת חכמים. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, נקרא את הפסוק בפנים, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ומהדגש של הפסוק ושיחתה לומדים עד שיתכוון לשחתה. אבל אם האדון שהוא רופא ביצע את הנזק לעבד הכנעני תוך כדי הליך רפואי, במקרה כזה סובר רבן שמעון בן גמליאל שהעבד הכנעני לא יוצא לחירות. עד לכאן המקרה היה שהוא לא הכיר שהאבן מונחת בחיקו. אבל במקרה שהכיר בה הוא שכחה ועמד ונפלה, אז לעניין נזקין הוא חייב, שהרי למדנו ששוגג כמזיד ואונס כרצון. ולעניין תשלום של ארבעה דברים הוא פטור, מפני שזה לא בפשיעה ולא קרוב לפשיעה. ולעניין גלות, אם האבן הרגה מישהו, הוא חייב גלות, מפני דאמר קרא, נקרא בפנים, והקריתם לכם הרים הרי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, ומהמילה בשגגה לומדים, מכלל דהה ולידיעה, שהשגגה שעליה חייבה התורה גלות, זו שגגה כזאת שהייתה לו ידיעה מוקדמת במה שהוא עושה, רק שהוא לא נתכוון לכך. והרי במקרה שהוא הכיר באבן ושכחה, הווה לידיעה מוקדמת. ולעניין הוצאת האבן בשבת מרשות לרשות הוא יהיה פטור, כפי שהסברנו, ולעניין העבד הכנעני שלו, שהעבד שימה את עינו, הגענו לפלוגתא למחלוקתם דרשב"ג ורבנן. ומביאה הגמרא את המימרה השנייה של רבא. בשונה מהמימרה הקודמת, שם הוא לא התכוון לזרוק את העבד, אומר רבא, שאם הוא נתכוון לזרוק מרחק של 2, וזרק מרחק של 400, אז לעניין נזקין הוא יהיה חייב, שהרי חייבנו, על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון. ולעניין תשלום של ארבעה דברים הוא יהיה פטור, שהרי זה לא פשיעה ולא קרוב לפשיעה. ולעניין חיוב על הוצאה בשבת מרשות לרשות, הוא יהיה פטור, שהרי מלאכת מחשבת באינן צריך כדי לחייב מלאכת שבת. וכיוון שהוא התכוון לזרוק 2 ורצונו לא יתקיים אלא זרק 4, זה לא נקרא מלאכת מחשבת. ולעניין חיוב גלות במידה והאבן הרגה אדם, נאמר בתורה, ואשר לא צדה, והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. ומהמילים אשר לא צדה, שאמר רחמנה, שאמרה התורה, לומדים למעט פרט לנתכוון לזרוק 2 וזרק 4. שהיות שהוא התכוון לזרוק את האבן, אז הוא לא חייב גלות, כי זה לא נקרא אשר לא צדה. מצד שני, הוא גם לא חייב מיטה, שהרי הוא התכוון לזרוק 2 ולא 4. ולעניין שחרור העבד הכנעני שלו, במידה והאבן שימה את עינו, הגענו לפלוגתא למחלוקתם דרשב"ג ורבנן. עד לכאן הבאנו את דברי רבא במקרה שהוא התכוון לזרוק 2 וזרק 4, אבל במקרה שהוא התכוון לזרוק 4 וזרק 8 אמות, אז לעניין נזקין הוא יהיה חייב, לעניין תשלום של 4 דברים הוא יהיה פטור. ולעניין חיוב על העברת 4 אמות בשבת ברשות הרבים, אז אם מדובר באומר שכל מקום שתרצה האבן תנוח אין, אכן הוא יהיה חייב, ואי הוא לא אמר את זה, אז הוא לא יהיה חייב. הוא מסביר רש"י, שאם הוא אמר כל מקום שתרצה האבן תנוח הוא חייב, שהרי יש כאן מלאכת מחשבת, שהרי לא אכפת לו איך האבן טיפול, ובסופו של דבר הוא זרק 4. וזה שונה מהמקרה הקודם, שם הוא התכוון לזרוק 2 וזרק 4, שאפילו אם הוא אמר כל מקום שתרצה האבן תנוח, הדין שהוא פטור, מפני שעיקר מחשבתו הייתה לזרוק רק 2, וזה לא השיעור למלאכה. ולעניין חיוב גלות, במידה והאבן הרגה אדם, כתוב אשר לא צדה, ומזה למדנו פרט לנתכוון לזרוק 4 וזרק 8, ולעניין שחרור עבד כנעני במידה והאבן שימאה את עינו, הגענו לפלוגתא למחלוקתם דרשב"ג ורבנן. ומימר שלישית ואמר רבא, בעל כלי שזרק את הכלי שלו מראש הגג, ובא אדם אחר ושברו במקל, קודם שנשבר הכלי על הקרקע, הדין שהשני פטור, מה הייתה מה? מה נתביר התבר? כי זה נחשב שהוא שבר כלי שכבר שבור. מימר רביעית ואמר רבא, מזיק שזרק כלי מראש הגג, והיו תחתיו קרים או קסתות, כך שהכלי לא אמור היה להישבר. אם בא אדם אחר וסילקן, או אפילו אותו אדם מזיק שזרק את הכלים מראש הגג קדם וסילקן, הדין שהוא פטור. מה הייתה מה? כי בעידנה דשד יהיה פסוקי מפסקי גירי. כי סטטוס החיוב או הפטור על הזורק נקבע לפי הזמן בו הוא זורק את הכלים מראש הגג, שאז כביכול נעצרו חיציו. כלומר, באותה נקודת זמן, הזריקה שלו את הכלים מהגג לא הייתה גורמת להם נזק. וזה שנתן משם את הקרים, אפילו אם זה הזורק עצמו, הוא יהיה פטור מהנזק שנגרם לכלים, מפני שהוא גרמה בנזקין. הוא לא גרם את הנזק בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, והכלל שקרמה בנזקין פטור. עד לכאן דף חפב, למעוניינים בהרחבה, בממרה הראשונה של רבא נאמר, שבמקרה שהאבן הייתה מונחת לו בחיקו, והוא הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה האבן, לעניין תשלום של ארבעה דברים הוא יהיה פטור, משום ששכחה לא מוגדרת כפשיעה, אלא יותר קרוב לאונס. ובעלון מאורות הדף היומי הביאו את השאלה המזעזעת הבאה. יהודי התייסר ארוכות בשל מעשה נורא שאירה עמו בשנות השואה, והשאלה התגלגלה אל בעל החלקת יעקב, הלא הרב מרדכי יעקב ברייש, מחבר סדרת הספרים שו"ת חלקת יעקב. בשנת תרפ"ח הוא מונה לרב העיר אלסק, בה הוא כיהן כחודשים ספורים. לאחר מכן הוא מונה לרבנות הקהילה הפולנית שבדיסבורג שבגרמניה. בכ"ג באדר תרצ"ג 1933, קצת אחרי שהגרמנים עלו לשלטון, הוא עבר טקס השפלה ברחוב העיר על ידי הנאצים, ולכן הוא עזב את גרמניה לעיר אנטוורפן שבבלגיה. לאחר מכן, במשך כמה חודשים הוא כיהן כרב בלנס הסמוכה לפריז, עד שהוא נאלץ לעזוב את צרפת היות שהשלטונות לא הסכימו להנפיק לו אשרות שהייה. בשנת תרצ"ק הוא מונה לרב באב בדין של הקהילה החרדית אגודת אחים בציריך שבשוויץ, שיגדה את כל בתי הכנסת החסידיים בעיר. ברבנות זו הוא שימש במשך 42 שנה. וכך הוא נשאל, שני אחים צעדו בצעדת המוות המפורסמת, כאשר הנאצים ימח שמם שחשו במפלתם הקרבה והולכת, הצעידו את היהודים בצעדה ארוכה שבמהלכה נורה כל יהודי שהעט מהילוכו או שנרדם בעת המנוחות הקצרות שניתנו להם. במהלך אחת המנוחות ביקש האח הבכור מאחיו הצעיר להעיר אותו כאשר המסע התחדש. האח הצעיר קיבל על עצמו את המשימה, אלא שגם הוא עצמו נרדם, וכאשר המסע התחדש לכל צעקות הקלגסים, ניאור האח הצעיר אחוז בעלה והחל לרוץ עם יתר אנשי השערה, ולאחר מספר דקות הוא גילה לצערו כי אחיו הבכור איננו עמו, ושוב לא הייתה לו אפשרות לשוב אל אחיו, וככל הנראה אחיו נהרג על ידי הגרמנים. בתום המלחמה ביקש האח הצעיר לדעת האם הוא זקוק לכפרה על שלא העיר את אחיו. בעל החלקת יעקב השיב לו כי על פי המבואר בסוגיה שלנו, ששכחה מוגדרת כאונס, ובפרט שדעתו לא הייתה צלולה עליו, אין הוא נחשב כאחראי למקרה המצער שאירה עם אחיו. אמנם הוא מוסיף וכותב, כי נכון יהיה אם יקבל על עצמו להתאמץ בכל מאודו שלא להלבין פנים, שהרי איסור זה יש בו סרח רחיצה. כמו כן, ראוי לו שיגדל יתום בתוך ביתו, ויתמוך בלומדי תורה על שם הכתוב במשלי, נר השם נשמת אדם, ועל שם הכתוב, נר מצווה ותורה אור.